אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
על זה ממשלת ישראל לא מדברת, אבל כל העולם כולו מדבר רק על זה. חצי שנה מתחילת המלחמה, איך תראה רצועת עזה ביום שאחרי, הוא הדיון שבממשלה נמנעים מלקיים אותו, וזה גורר עימותים במישור הבינלאומי. הממשל האמריקני לוחץ, אירופה, האום, ואפילו עד הצבעה בפרלמנט הקנדי שכמעט וכמעט תמכה באופן חד צדדי בהקמת מדינה פלסטינית, ובסוף זה נגמר באמברגו נשק.
Canada is to halt all arms shipments to Israel amid the war in Gaza, the first major Western ally of Israel to do so.
איך צריכה להיראות עזה ביום שאחרי? כמו כל דבר בישראל, ההשקפה נגזרת מפוזיציה פוליטית. בימין הישראלי רוצים שליטה מלאה בעזה. יש שחולמים אפילו על יישוב מחדש של גוש קטיף. בשמאל הישראלי מדברים על היפרדות במודלים שונים, מרשות פלסטינית משודרגת ומשוקמת, ועד קונפדרציה שכוללת מדינות אירופה, ארצות הברית, סעודיה והאמירויות. אז איך תראה עזה ביום שאחרי? שלום, אתם על עוד יום, הסקת האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי. כרגע אנחנו במסע ומתן פנים ישראלי, לא עם אף גורם בינלאומי, ובוודאי שלא עם הצד הפלסטיני. אבל פה בארץ נוצרים כבר ניירות עמדה שונים איך צריכה להיראות המציאות ביום שתסתיים המלחמה. הדוקטור עדי שוורץ במכון מסגב לביטחון לאומי ואסטרטגיה ציונית סבור שלא מספיק להחליף את החמאס. צריך משהו עמוק הרבה יותר. שינוי אידיאולוגי שיבוא רק באמצעות לחץ צבאי וכלכלי חזק מצד ישראל בגיבוי בינלאומי. האם זה בכלל אפשרי? במכון מתווים ובית ברל הכינו את היוזמה הישראלית חלופת המחנה הדמוקרטי למדיניות הממשלה. כן, רק מהנוסח אפשר להבין מה יסביר לנו מיד הדוקטור עומר צנעני. ממנסחי המסמך, הוא תומך לומר באופן מפורש, כבר מהיום הראשון לאחר המלחמה, שבקצה תקום מדינה פלסטינית מפורזת בשטחי יהודה, שומרון ועזה. עבור רבים בישראל, הביטוי מדינה פלסטינית נשמעת כמו כללה. אבל האם יש בכלל פרטנר לתוכנית הזאת בצד הפלסטיני? דוקטור סגן אלוף במילואים עומר צנעני, שלום.
שלום יואב, שמח להיות פה.
בישראל לא כל כך מדברים על היום שאחרי מכל מיני סיבות. בוא, לפני שנדבר ולפני שנדון בתוכנית שאתם מציעים במכון מתווים בבית ברל, בוא תתאר לי מה הנזק שנגרם לישראל כתוצאה מהעובדה שלא דנים ביום שאחרי. האם נגרם נזק להישגי המלחמה בהיעדר החלטה מה עושים עם השטח שישראל כבר לכאורה שולטת בו ברצועה?
האמת שזה לא אני אומר, אומר את זה הרמטכ"ל, אומר את זה שר הביטחון במידה כזו או אחרת, ואומרים את זה גנרלים רבים, פורשי צהל, ומבטאים פה בעצם מצוקה אמיתית. כי מה שקורה, עצם המשכיות המלחמה ללא יעד מדיני, מציבה אותנו בבעיה גדולה. קודם כל ברמה הצבאית ביטחונית הכי בסיסית, כמו שאמרת, ההישגים הצבאיים הולכים ומשתמטים תחת ידינו, לראיה מה שקורה בצפון הרצועה, מה שקורה במקומות אחרים, ואני לא מדבר על הבעיה ההומניטרית, אני מדבר על ממש המטרה העליונה שהציב לעצמו הדרג המדיני והצבאי של ניצחון חמאס. זה הולך ומתמסמס עקב אי הצבת אלטרנטיבה. זה ברמה הצבאית. חשוב גם להוסיף, אנחנו גם לא מתפנים לפתור את הבעיה בצפון, שהיא בעיה אקוטית לא פחות, עם פליטים שנמצאים ברחבי ישראל ולא יכולים לשוב הביתה, ואי התמודדות יעילה ברמה המדינית והצבאית עם בעיית הגבול עם חיזבאללה. אבל ברמה המדינית המצב הוא עוד הרבה יותר גרוע. יש לנו בעיה שעלולה להידרדר לכדי פגיעה בהסכמי השלום עם מצרים ועם ירדן, הסכמי אברהם וכו', יחסים עם ארצות הברית. זה דברים שמשליחים על ביטחון ישראל, כלכלה ישראלית שנפגעת וכו' וכו'. עכשיו, המצב הזה של האין מוצא הוא מצב שבעצם מייצר בעיה אסטרטגית לישראל, והוא גם אומר לציבור בישראל שבעצם אין לנו שום חזון, ואין לנו שום מצב אחר, אלטרנטיבה אחרת, ופה אנחנו ניסינו להיכנס ולהגיד, יש אפשרות אחרת.
אני עדיין רוצה להבין מה קורה בשטח שאנחנו כבר לכאורה השתלטנו עליו, בצפון הרצועה. השבוע כוחות צהל חזרו לבית החולים שיפה, אחרי שכבר לכאורה תיהרו אותו, מצאו שם קיני מחבלים. מה זה אומר לגבי העניין של הסיוע הומניטרי, שבסופו של דבר גם חמאס שם עליו את היד? מה זה אומר טכנית מהעובדה שישראל לא מגבשת את איך היא רואה את היום שאחרי, ולא מייצרת אלטרנטיבה לשלטון האזרחי של חמאס?
יש פה ויכוח ביטחוני עמוק ואמיתי, שאני ממש חושב שהצד הוא מאוד מאוד ברור, אבל בעצם מה מביא ביטחון, בסדר? יש גישה שאומרת זה הכל עניין של פטיש, ככל שהפטיש הוא יהיה יותר גדול, ככה אנחנו נשיג ביטחון.
אנחנו נחושים יותר מאי פעם להמשיך עד הסוף, עד שנחסל את החמאס, עד שנחזיר את כל חטופינו, ועד שנבטיח שבעזה לא יהיה יותר שום גורם שמחנך לטרור, מממן טרור, משלח טרור. לא אתן שנחליף את חמאסטן בפתחסטן, שנחליף את חאן יונס בג'נין.
אבל ברור שזה לא מושלם, אתה לא יכול עם פטיש בלבד להשיג ביטחון לאורך זמן. אגב, גם חומת מגן ודרך נחושה, וכולנו זוכרים היטב את האינטיפאדה השנייה, זה הוביל לביטחון זמני בלבד, ושם זה היה עוד מקרה חיובי וטוב. במקרה הזה, כמו שתיארת, אנחנו בעצם מייצרים כל פעם וקום. אלא אם כן אנחנו מבינים שאנחנו ממשיכים לשלוט, להיות אחראים על 5 מיליון פלסטינים, על מעל 2 מיליון פלסטינים ברצועת עזה, גם ברמה האזרחית. השקר הזה שאנחנו מפרידים בין הביטחוני לאזרחי, פשוט לא עובד. ישראל, ברגע שהיא מחליטה שהיא ממשיכה את הלחימה, היא בעצם אחראית על הכל. והמשמעויות, כמו שאתה אמרת, ההיבטים ההומניטריים, ההיבטים הצבאיים, נגרסים לנגד עינינו.
אז אתם גיבשתם את היוזמה הישראלית, הדוקטור צנעני. מה בעצם עקרונות הבסיס של התוכנית שאתם מנסים לקדם במכון מתווים ובבית ברל?
אז קודם כל אנחנו מתבססים על 2 או 3 הנחות בסיסיות, ואז אני אגיע לעקרונות הבסיס או למרכיבי הבסיס. קודם כל צריך לזכור, עוד לפני השיבה באוקטובר, אינטרס העל של ישראל הוא לקדם את ישראל כמדינה דמוקרטית ויהודית. כדי לעשות את זה, אנחנו חייבים להיפרד מדינית מהפלסטינים. זה דבר ראשון, זה לא השתנה, זה אפילו רועץ בשיבה באוקטובר. אבל עוד הבסיס מתחת לזה, שמבטיח את הרמה הבסיסית ביותר, זה מה שקורה מדינה בטוחה. מדינה בטוחה זה לא רק צבא חזק ויכולת של כיסוח דשא כזה או אחר שנקרא לו, אלא זה ביטחון אמיתי. ביטחון אמיתי יושג רק כאשר אנחנו נאזן בין היכולות והמוטיבציות של היריב. כלומר, נייצר סוג של מאזן אינטרסים שיפחית את המוטיבציות של היריב. הדוגמה הכי בולטת לזה זה מצרים, אני מזכיר. 5 מלחמות עם הגדולה באויבות ישראל, והצורה שבה הבאנו ביטחון לישראל, ראש הממשלה בגין והנשיא סדאט, זה באמצעות בעיקר שינוי מאזן האינטרסים, הפחתת המוטיבציות למלחמה. ואנחנו מציעים תוכנית שבעצם תלך ותשנה את הדבר הזה בהדרגה ובצורה ריאלית לאורך זמן. זה גם עם מצרים, זה לקח 4-5 שנים, גם פה אנחנו חושבים שזה ייקח משהו כזה. והדבר השלישי, אין יותר ניהול סכסוך. יש משהו שמובן היום לכולם, אגב, גם לציבור הישראלי, זה שהסיפור הזה של ניהול סכסוך, צמצום סכסוך, זה לא עובד. זה התפוצץ לנו בפרצוף, זה הראה שהניסיון שלנו להפחית את האיום רק בכלים צבאיים, מביא עלינו, מייצר מפלצת כמו שנוצרה של החמאס בעזה, ואצל נתניהו כמובן שזה נלקח למקומות הזויים ש... לא במתכוון, אני בטוח, הוא הזמין את השיבה באוקטובר. עכשיו, 4 העוגנים לשאלה שלך, זה 4 דברים שבעצם הם הקו המבחין בין, לדעתי, המחנה השפוי בישראל, לבין המחנה שדוגל במלחמה. אם ניקח את זה, המודל זה תוכנית ההכרעה של סמוטריץ', שזה מלחמה וסיפוח של השטחים לישראל. ולמול זה יש 4 מרכיבי יסוד. האחד זה אופק מדיני. אופק מדיני הוא לא רק חשוב לאזרחי ישראל, כי אני חושב שגם לנו מגיע חזון, אלא אופק מדיני הוא מרכיב בביטחון. אני התייחסתי לא פעם לסקרים של דוקטור חליל שקקי, שנחשב לאמין מאוד גם בקרב הימין אגב, שמראים שבעידן אוסלו, התמיכה בחמאס ובטרור הייתה קרובה 10%. היום התמיכה בחמאס ובטרור היא מעל 80%. זאת אומרת שבהדרגה אתה יכול לשנות את האיזון בין המתונים לרדיקליים, בחברה הפלסטינית. עכשיו, למה זה מרכיב בביטחון? כי אם החמאס יכול לגייס פעילים בכזאת קלות, זה משנה את היכולת ואת התדירות של הפיגועים שנעשים נגדך.
אתה מדבר על כך שהסקרים של חליל שקקי אמינים, והם באמת מלמדים, גם אחרי השבעה באוקטובר, על תמיכה פלסטינית, גם ביהודה ושומרון ברעיון החמאס. אפילו תמיכה מסוימת בטבח הנורא של השבעה באוקטובר. איך עקרונות הבסיס האלה, איך המציאות הזאת של הסקרים המאוד קשים של שקקי שמגיעים לידינו בימים האלה, מתחברת בכלל לאופציה מדינית כלשהי שכוללת בתוכה את רעיון שתי המדינות לשני עמים?
לכן אני דיברתי על תהליך מדורג, ושהאופק המדיני הוא תנאי לו. הרי אנחנו דורשים, אני תכף אדבר על זה, דורשים דרדיקליזציה בחברה הפלסטינית, דורשים שינויים, דורשים רפורמות, אבל אנחנו לא מייצרים את הבסיס לזה. הבסיס לזה הוא אופק מדיני, התחייבויות של כל הצדדים שהולכים לתהליך אחר ונכנסים למסלול אחר, ואז גם הדינמיקה בחברה הפלסטינית תשתנה. לכן זה חשוב מאוד להיזכר מה היה בעידן אוסלו ומה יכול לקרות עכשיו. בסדר? אבל זה מרכיב אחד שהוא מסט באסטרטגיית היציאה לגבש אופק מדיני אמיתי.
אבל אתם מדברים על תהליך משולב, תהליך שבנוי משלבים. לא היינו בזה כבר. גם אוסלו כלל בתוכו שלבים, ובין השלבים נכנסו פיגועי טרור אימתניים וקשים שגררו היעדר אמון ישראלי ברעיון אוסלו, היעדר אמון פלסטיני ברעיון אוסלו. בעצם התוכנית שלכם, שמבוססת על שנתיים, אפילו שלוש שנים של תקופות מעבר, של שנתיים של מסע ומתן, מזמנת חזרה לתרחיש הפיגועים הזה.
זו שאלה מצוינת, ולכן אני חושב שצריך ללמוד מלקחי העבר. ולי יש הרבה השגות על מה שקרה בתהליך אוסלו. אני מזכיר לך, תהליך אוסלו, שני הצדדים יצאו לדרך עם פער ציפיות אדיר, שבעצם לא הוסכם. שני הצדדים לא הסכימו על מהו החזון הסיום של התהליך. וזה גם יצר פער ציפיות, וזה גם מה שאפשר לקיצונים לטרפד את התהליך. ולכן אני חוזר ואומר, העיקרון הראשון שהוא חיוני, זה הסכמה כבר בהתחלה על אופק מדיני מוסכם. ועברנו כבר כמה תהליכים, ישראל כבר הסכימה למדינה פלסטינית, אני מזכיר, כולל נתניהו, הסכמנו לעיקרון הזה, הסכמנו לעיקרון של חזרה עקרונית לגבולות 67 וכו'. זה דברים שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לשים בתחילת התהליך, הם תנאי לכל. אבל זה רק עיקרון אחד, התשובה שלי היא יותר מורכבת. הדבר השני זה כמובן ישות פלסטינית מפורזת, נפרדת מישראל. זה לא טריוויאלי, היום יש כאלה שמערערים על העניין הזה. אני חושב שזה תנאי בסיסי לכל, כי אנחנו לא רוצים לשלוט על 5 מיליון פלסטינים. אנחנו חייבים פרטנר שידאג לתאום ביטחוני, מציל חיים מבחינת ישראל. זה לא אני אומר, זה אומרים ראשי מערכת הביטחון לכל גווניהם ולכל אורך הדרך. והדבר השלישי, אנחנו צריכים פרטנר שבאיזשהו שלב, כמו שאמרת, אחרי 2-3, אפשר יהיה לקדם איתו תהליך. אבל זה לא מספיק. עוד דבר, והוא חידוש בתוכנית הזאת, חידוש משמעותי וחשוב, ואנחנו מקבלים את האותות מסעודיה ומארצות הברית. הסיפור הוא לא רק שלנו ושל הפלסטינים. יש לנו איומים אזוריים מגוונים. זה כולל גם את איראן, זה כולל דברים נוספים. ואנחנו לא יודעים לבד לפתור את כל הבעיות עם הפלסטינים. ואני לא מדבר רק על פתרון בעיות נקודתיות של בית חולים ברצועת עזה, ושל פתרונות נקודתיים הומניטריים או שיקום וכו'. האזור יכול לעזור לנו גם בהקמת מגה פרויקטים, כמו שאנחנו מאוד מאוד רוצים, שיכולים להטות את הכלכלה הפלסטינית לכיוון האזור, ולא לייצר תלות ישראלית פלסטינית הרסנית כלכלית. והוא גם יכול לעזור בפתרון בעיות הליבה, כמו שאני אגיע לזה בהמשך, למשל בתחום הביטחון, בתחום הפליטים, בתחום ירושלים. אגב, אולמרט אבו מאזן, בשלהי תהליך אנפוליס, הבין את זה וניסה לקדם, אבל זה היה מה שנקרא too little too late.
הדרישה הישראלית לקראת סיומה של המלחמה זה שינוי המצב הביטחוני לחלוטין, כל תפיסת הביטחון. צהל יכול יהיה, על פי התפיסה הישראלית כפי שמוצגת היום, להיכנס ולצאת מרצועת עזה, ולא להתנתק ממנה לחלוטין כפי שהיה בין 2005 ועד השבעה באוקטובר, למעט כניסות במבצעים צבאיים ויציאות נסיגות מוחלטות מהשטח. מה העמדה שלכם בעניין הזה? האם חופש הפעולה ביהודה ושומרון שמוקנה לנו מאז חומת מגן יהיה גם בעזה?
אז זאת שאלה מצוינת. אני חושב, ולכן ההדרגתיות היא נורא נורא חשובה. אני לא אומר שיש פה באבחה אחת יציאה של צהל, לא מהערים באיוש והפעילות הביטחונית שנעשה, תשובה מאוד שנעשית שם. אנחנו הרי מדברים על תהליך של מה שקרה הנשיא ביידן, revitalized the Palestinian authority. זה ייקח זמן. הזמן הזה, בין אם זה שנה, בין אם זה שנתיים, צהל יפעל ביטחונית. הוא יפעל גם ברצועת עזה, הוא יפעל גם באיוש. ובזמן הזה, במקום שנבזבז, כמו החודשים האחרונים, בזמן הזה, אגב, הם לא מחכים לנו. הם יחד עם האמריקאים כבר מנסים לקדם כל מיני מודלים כאלה ואחרים, חלקם אפילו הוצאו על ידי מערכת הביטחון לראש הממשלה, כמו מג'ד פארד שיוצב בעזה וכו'. מדובר בתהליך. בסופו של התהליך, באמת ישראל תצא. אבל זה יקרה בצורה אחראית רק אחרי שאנחנו גם נטפל בקיני הטרור ונשאיר מצב סביר יחסית מבחינה ביטחונית, אבל נעביר את זה גם לפרטנר שהוא בעל יכולות ומוטיבציות לטפל בטרור.
ראינו שהאידיאולוגיה החמאסית היא בעצם לא שתי מדינות לשני עמים. זה מדינה אחת, על חשבוננו, עם טבח מזעזע, שהתוכניות אולי היו אפילו גדולות וגרנדיוזיות יותר, ובשורה התחתונה הביא לרצח וטבח ואונס מזעזעים. האם בכלל בסיטואציה הזאת יש צד שני שאיתו אפשר לדבר על תוכנית שנשמעת ונקראת בנייר שאתם מוציאים אופטימית מאוד, אפילו אולי לכאורה ריאלית? היא באמת ריאלית?
אני חושב שזה מאוד מאוד ריאלי, ושוב אני מדבר על ההדרגתיות ועל שינוי הטרנדים, המגמות בחברה הפלסטינית, ואגב גם אצלנו. אני מזכיר לך שגם אצלנו יש מגמה של השרפה והקצנה מאוד מאוד חריפה. אני חושב שלא פחות מדי רדיקליזציה בחברה הפלסטינית, אנחנו צריכים גם די רדיקליזציה אצלנו. אבל ברגע שאנחנו מדברים על תהליך מדורג, זה תהליך שאנחנו תמיד נוכל להפסיק אותו באמצע ונראה שזה לא הולך. אני אומר, אנחנו חייבים לצאת לתהליך הזה, אבל בצורה שמבוססת על הכרעה ישראלית, שתראה לכל הצדדים שיש פה כוונה אמיתית. אני די בטוח שזה יוביל לשינויים עמוקים, גם אצל הפלסטינים וגם אצלנו, ויכולים להצליח. ושוב, העניין הזה של הדרגתיות הוא עניין חשוב, אבל תחת מעטפת של אופק מדיני אמיתי. ואני רוצה להגיד עוד משהו חשוב. באחד השלבים אנחנו מדברים בסוף תקופת המעבר, אנחנו מדברים על בחירות פלסטיניות, שזה נשמע לאוזניים ישראליות קשה לקלוט אחרי מה שעברנו עם חמאס ב-2006-2007. אני אומר, הבחירות הפלסטיניות זה משהו שגם ישראל, גם הקהילה הבינלאומית וגם אבו מאזן עצמו, שאני מצפה שהוא לא יהיה כבר בשלב הזה, זה יהיה כבר הנהגה לגיטימית אחרת, הם יבינו שיוצבו תנאים ברוח שלושת התנאים של הקורטט, שאתה זוכר היטב, מתחילת שנות האלפיים, שבעצם אומרים, הכרה, לא יהיה מנהיג פלסטיני או איש שלטון פלסטיני, שמכיר בישראל, מכיר בהסכמים עם ישראל, ונוטש לחלוטין את דרך הטרור, האלימות והרדיקליזציה. ולכן זה מבטיח גם התנאים הגיאו-אסטרטגיים, וגם התנאים האלה יבטיחו שזה יהיה הנהגה אחרת.
דוקטור עומר צנעני, הצגתם את זה למישהו בצד הפלסטיני?
כן, אני חייב להגיד לך, אנחנו דיברנו על אנשים שהיו מעורבים במסע ומתן, לא אנשי רשות פלסטינית כיום, אבל אנשים בכירים שהיו מעורבים במסע ומתן, והם מאוד מאוד אהבו. הם עצמם אומרים, אין מקום לדבר במסע ומתן כרגע על הסדר קבע. הם מבינים את העניין. הם גם מלאי ביקורת על מה שקורה ברשות. גם אני מלא ביקורת על מה שקורה ברשות הפלסטינית כיום. ולכן שוב, אנחנו מדברים על תהליך. התהליך הזה אבל מחייב אותנו. מחייב גם את האמריקאים ואת העולם הערבי שיהיה איתנו. וזה מחייב גם את הפלסטינים. ולכן אנחנו מדברים על מעבר אחד מצד אחד, אבל תקופת מעבר שהיא שונה לחלוטין מתקופת אוסלו. גם לפלסטינים יש לקחים מתקופת אוסלו. גם לעצמם וגם כלפי מה שישראל עשתה בתקופת אוסלו. ולכן אני חושב שגם מבחינת הפלסטינים תוכנית כזאת יכולה להיות ריאלית בהחלט.
דוקטור סגן אלוף במילואים עומר צנעני, תודה רבה.
תודה רבה יואל.
שלום דוקטור עדי שוורץ.
שלום שלום.
בואו ננסה להתחיל דווקא מתמונת הסיום. איך הייתם רוצים אצלכם במכון משגב לראות את המצב שאליו הרצועה צריכה להגיע בקצה מצב המלחמה?
תראה, ברור שבאופן אידיאלי לומר שהיינו רוצים שיהיו יחסי שכנות טובים עם רצועת עזה, זה תהיה תשובה ברורה. כדי להגיע לשם, אנחנו צריכים להתייחס לשני דברים. אחד זה אמצעים, והשני זה הכוונות. אמצעים זה בעצם כלי הלוחמה, המחבלים, כלי הנשק שלהם, המנהרות, זה הדבר הראשון שצריך לנטרל. זה דבר שצהל עושה כרגע, אבל זה דבר שצריך להישמר גם בסוף המלחמה. כלומר, בסוף המלחמה, ראשית, לכוחות צהל, למערכת הביטחון הישראלית, צריך שיהיה להם חופש פעולה ברצועת עזה, ורצועת עזה צריכה להיות מפורזת. אסור שיהיה ברצועת עזה שום כלי נשק שיכול לאיים על ישראל, זאת אומרת, לכל היותר, אקדחים, אמצעים משטרתיים לפיזור הפגנות, אבל שום דבר מעבר לזה. זה צריך להיות המעמד הצבאי של רצועת עזה. אבל הבעיה שלנו כמובן, כמו שכולנו מבינים, זה ששבעה באוקטובר לא היה רק עניין של אמצעים, אלא גם עניין של כוונות. יש פה מוטיבציה. יש פה אידיאולוגיה שלמה, וזו האידיאולוגיה בעצם שהובילה את האירועים של שבעה באוקטובר.
אז רגע. עוד מעט נדבר על אידיאולוגיה, עוד מעט נדבר על העומק של אירועי השבעה באוקטובר, ומה בעצם אולי הייתה התוכנית הכוללת. רגע, בוא ננסה עדיין לזקק את מה שאתם רואים כתוכנית הפעולה שלכם ליום שאחרי, מי הוא נגיד אותו גוף אזרחי שיקח על עצמו את המשימה של פיזור הפגנות, של טיפול באלימות, מי זה הגוף הזה?
תראה, צריך להתחיל מהסוף ולומר שאין אפשרויות טובות. לא היו אפשרויות טובות לפני 7 באוקטובר, ו7 באוקטובר לא עשה שום דבר טוב כדי להוסיף לכך. והבעיה המרכזית שלנו היא לא רק עם חמאס, הבעיה המרכזית שלנו היא עם הפלסטינים עצמם ועם תפיסת העולם שלהם. לכן התהליך הזה הולך להיות מאוד מאוד ארוך. ושאלתך מי כדאי שזה יהיה, אז האמת היא שהמי הוא פחות חשוב. בוא נניח שתוקם איזושהי רשות אזרחית, בינלאומית, אמריקאית, אירופאית, עם מדינות ערביות, סוניות, מתונות, סעודיה, איחוד האמירויות. כלום, הרשות הזאת אפשר לדבר על, אולי איחוד האירופי, אפשר לדבר על, על ההרכב שלה. אבל יותר חשוב זה מה היא תעשה בפועל, מה הסמכויות שלה ומה היא בכלל. הדבר המשמעותי ביותר הוא שהיא צריכה להתחיל ולשנות את האידיאולוגיה של העם הפלסטיני. זה דבר מאוד מאוד מסובך. אותה רשות צריך שישראל תציב בפניה תנאים, ואפשר לפרט את התנאים האלה. למשל, אין לה שום תביעות טריטוריאליות מעבר לרצועת עזה. למשל, שהיא מכירה במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. למשל, היא מבינה שפליטי 1948 אינם עוד פליטים. כל מי שגר בעזה אינו פליט, אין לו זכות שיבה למדינת ישראל. כל הדברים האלה לא נעשו מאז 1948, והם הסיבה שהסכסוך הזה נגרר כל כך הרבה זמן, גם במצבים שישראל ניצחה, ב-67, ב-73, לא עסקנו ישירות בליבת הסכסוך. וליבת הסכסוך היא שעדיין, שכננו הפלסטינים, למרבה הצער, אחרי 100 שנות סכסוך, עדיין לא משלימים עם קיומנו כאן כמדינת לאום יהודית.
אבל גם לפי התפיסה שלכם במכון משגב, זה לא ישראל שצריכה להיות הגורם ששולט בשטח מבחינה אזרחית, במנעד שבין מי שטוענים שזה צריכה להיות הרשות הפלסטינית או מדינה פלסטינית, לבין אלה שמדברים על סיפוח, איפה אתם נמצאים במנעד הזה? איפה אתם על הספקטרום?
בוא, אני רק רוצה להגיד איזה משהו, הערה. אין באמת עמדת מכון משגב, בסדר? בהקשר הזה, יש יותר עקרונות שהם חשובים, בסדר? אז זה פחות עניין של זה. אני לא חושב שזה יהיה נכון לטווח ארוך ובאופן קבוע שישראל תשלוט ברצועה. זה לא נראה לי נכון. יחד עם זאת, כלומר, הרעיון שפלסטינים ישלטו בשטחים פלסטינים, או שתהיה איזה רשות מעבר ברצועת עזה נראה לי נכון יותר. אני לא חושב שנכון לספח את רצועת עזה, והבעיה עם מדינה פלסטינית היא שהפלסטינים אינם מעוניינים בה. כלומר, יש סיבה למה ב-30 שנה מאז אוסלו לא הגענו למדינה פלסטינית, ושוב אני אומר, השבעה באוקטובר לא שיפר את הסיכויים להגיע למדינה פלסטינית, אלא רק הרחיק אותם. כלומר, להגיד עכשיו מדינה פלסטינית זה איזושהי סיסמה שצריך לזכור. הסיבה המרכזית שאין היום מדינה פלסטינית זה בגלל הפלסטינים עצמם, שבכל הזדמנות שנקראתה בדרכם להקים מדינה, אם המשמעות של זה היה להכיר בכך שלצידה תהיה מדינה יהודית, הפלסטינים אמרו לא. אז כשמי שדחה את רעיון שתי המדינות מאז ומעולם היו הפלסטינים. ההצגה כאילו ישראל צריכה לקבל את רעיון שתי המדינות היא פשוט חוסר הבנה של המציאות. מי שעדיין צריך לקבל את רעיון שתי המציאות, המדינות, סליחה, זה הפלסטינים בעצמם.
בואו נדבר עכשיו על האתגר שאתה מזכיר אותו כבר קודם בתחילת השיחה שלנו. מדובר באתגר גדול, אתה אומר בעצם, יש כאן מבחינתך, אתה תופס את מה שקרה בשבעה באוקטובר, ביטוי לאידיאולוגיה שנמצאת מהצד השני של הגדר.
בהחלט, אז קודם כל בשבעה באוקטובר ראינו את זה בצורה מאוד מפורשת, כלומר הכוונה הייתה להרוג כמה שיותר יהודים, להפחיד אותנו, להבריח אותנו, זה משחק סכום אפס, זה ברור. אבל גם, ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אז בוא נוציא את חמאס מהתמונה, נשים את פתח, את הרש"פ, נשים מישהו אחר. אבל באופן עמוק ביותר, הרעיון הזה של חוסר הכרה במדינת ישראל, שסופה של מדינת ישראל להיעלם, שהיא משהו לא טבעי, כמו הצלבנים, כמו הצרפתים באלג'יריה, ופה אפשר לקרוא בוקר, צהריים וערב, כל התבטאות, אגב, עד היום, של ראשי פתח, של ראשי הרשות הפלסטינית. אז ככה שהבעיה שלנו היא הרבה יותר עמוקה, והיא נוגעת בנרטיב הבסיסי ביותר. 1948, הקמת מדינת ישראל הייתה עוול, הייתה חטא, שהדרך היחידה לתקן אותה, היא באמצעות חיסולה של מדינת ישראל. עכשיו השאלה מה עושים עם זה? כאשר כמה מיליונים של בני אדם מאמינים בדבר הזה, אף עם לא משנה מרצונו את האידיאולוגיה שלו. גם היהודים אגב, כשהם רצו לחזור לארץ ישראל, או שהם רצו להקים מדינה, לא שינו את האידיאולוגיה שלהם. מה כן יכול להיות? תחת לחץ. תחת לחץ, בני אדם, בקבוצות גדולות של אוכלוסייה, משנות את דעתם. אגב, גם הציונות הסכימה בשלבים מסוימים, רצתה אולי שטח גדול יותר, הסכימה לפחות. כלומר, לחץ חיצוני בהחלט יכול להביא לשינוי תפיסת עולם. לצורך זה, אפשר לקחת גם את הלקחים, מגרמניה, מיפן, של אחרי מלחמת העולם השנייה. העולם כולו, בראשות ארצות הברית, התיישבו ואמרו, זהו, לא עוד. אידיאולוגיה רצחנית נאצית צריך לשנות. אידיאולוגיה של יפן האימפריאלית צריך לשנות. שינו את מערכת החינוך, נתנו תמריצים, שינו את הכלכלה, בנו מערכת חדשה. אז אם אתה שואל אותי מה צריך לעשות, זה בדיוק התפקיד של הרשות האזרחית. הרשות האזרחית הזאת צריכה להתחיל לעבוד תמריצים אך ורק למי שמוכן להכיר במדינת ישראל, מי שמוכן לחיות לצידה. לעומת זאת, מי שממשיך לספר לעצמו, הוא פליט ב-1948, שיש לו זכות שיבה, שהאדמות של אשקלון ובאר שבע ואשדוד הם של הפלסטינים, לא יקבל אגורה. רוצים שיקום של עזה? רוצים טונות של מלט ובטון ואוכל ומים ומה שאתם לא רוצים. אם זה נועד לרווחתו של העם הפלסטיני עצמו, כלומר שיהיה רווחה כלכלית בעזה ובדיר אל בלח, אהלן וסהלן. אבל אם זה הולך להיות מושקע שוב במאבק נגד מדינת היהודים, פילו לא דולר אחד.
אבל אתה במידה מסוימת חי במציאות מדומיינת מעט. הרי אפילו אצלנו, במדינת ישראל, יש בתוך הקואליציה של בנימין נתניהו, מי שרוצים לראות את מדינת ישראל השלמה מהים עד הנהר. והם לא ויתרו על האידיאולוגיה הזאת, למרות הסכמי אוסלו. משלימים איתה, מנסים אולי לנסות להגדיל את היקף ההתיישבות ביהודה ושומרון. זה מה שרוצים בציונות הדתית, זה מה שרוצים גורמים רבים מאוד גם בליכוד, הם לא מסתירים את זה.
פתרון הנכון זה אנחנו חוזרים הביתה. אנחנו חוזרים לא רק אגב לגוש קטיף, אלא לכל רצועת עזה. מקימים שם בסיסים, חוזרים לשם, ומעודדים הגירה בשלב הראשון, מאות אלפים, נעשה תוכנית פיילוט, ופשוט נעביר אותם לארצות מובטחות יותר.
אתה מצפה שהצד השני יוותר על האידיאולוגיה, במידה מסוימת אולי המשיחית שלו.
ביום שנגיע למצב שבו בחברה הפלסטינית יש בממשלה שרים, או יש שיעור מסוים של ההנהגה או של האידיאולוגיה שהיא משיחית מה שאתה קורא, או שהיא מקסימליסטית לצורך העניין, דיינו, מתום שהציונות במשך 100 שנות קיומה או 150 שנות קיומה, ידעה להתנהל בצורה כזאת בתוך המגבלות. כלומר, הציונות הציבה לעצמה מטרה ריבונות. וריבונות אפשר לשחק עם הגבולות, אוקיי? המטרה המרכזית של הפלסטינים עד היום היא של היהודים לא תהיה מדינה. וכן, אם נגיע למצב שבו רק חלק מהחברה הפלסטינית ממשיך להאמין שליהודים אין מקום למדינה, אני חושב שנהיה במקום הרבה יותר טוב. כלומר, בוא נאמר, אני אברך מאוד ביום שהמציאות שאתה תיארת עכשיו תהיה אמיתית. אין ספק שגם בחברה הישראלית יש פלגים שונים, אבל אני חושב שאנחנו לא נמצאים באותו מקום. אני חושב שישראל ביותר מהזדמנות אחת, ראשי ממשלה ישראלים, ציגו תוכניות שלום, היו מוכנים לעשות ויתורים אדירים. אגב, ב-50-60 האחרונות המדינה היחידה במזרח התיכון שוויתרה על שטחים הייתה ישראל. אז ככה שזה נכון שיש זרמים שונים בתוך מדינת ישראל, אבל בסופו של דבר, ממשלת ישראל, ראשי ממשלות ישראל, עשו מאמצים גדולים מאוד, נתנו הצעות רציניות מאוד ונענו בשלילה. כלומר, בסופו של דבר, זה שיש גורמים מסוימים לא משנה את התמונה הכללית.
הדרך שאתה רואה שבאמצעותה צריך להגיע לאותו שינוי אידיאולוגי עמוק, הוא לחץ. צבאי, כלכלי, איזה לחץ?
בדיוק, כל מה שאמרת, כולם, לחץ בעיקר, הדבר החשוב ביותר פה, זה שהמסר מהקהילה הבינלאומית יהיה אחיד. ופה אני חייב להגיד לך שעד היום אנחנו הולכים בדיוק ההפך. דוגמה מצוינת לזה תהיה למשל סוכנות אונרה. העולם משלם מיליארד, יותר ממיליארד דולר מדי שנה, כדי לנפח באופן פיקטיבי מספרים של פליטים. זה הרי שיגעון מוחלט. גם לפי הגישה של שתי מדינות, כן? הרי מה הרעיון לנפח במיליונים ושישה מיליון ושבעה מיליון? לאיפה כל הפליטים האלה אמורים ללכת? אז נהיה הזמן, רק תחת לחץ ורק תחת איחוד. עכשיו אנחנו יודעים שקטר ואיראן וכל מיני מדינות כאלה לא יהיו שותפות ללחץ, זה ברור לנו. אבל אם ארצות הברית, האיחוד האירופי, מדינות ערב המתונות, יבואו לפלסטינים ויגידו להם, תשמעו חברים יקרים, אנחנו כבר נמצאים עם היהודים האלה 100 שנה במאבק, זה לא הועיל לנו יותר מדי. אגב, אני חושב שסעודיה ואיחוד האמירויות די הולכות בכיוון הזה. הרבה יותר חשוב להם היום לקדם את המדינות שלהם. אם זה יבוא יחד עם האירופאים, יחד עם האמריקאים, ויגידו לפלסטינים, תראו, אתם רוצים חיים משלכם, בשכם, רמה לעזה, זה דבר אחד, מוכנים לתמוך בכם. אבל לא ללפת לרמלה, לא ליפו, לא לחיפה ולא לבאר שבע.
אבל אתה רואה שכבר עכשיו אין לך את הקהילה הבינלאומית, אפילו לא כדי להמשיך ולמצות את המהלך הצבאי ברצועת עזה.
אתה צודק מאוד, זה בעיה קשה מאוד. אני מסכים איתך שגם אם קהילה הבינלאומית הייתה איתנו, זה עדיין הייתה משימה מאוד קשה, מה גם שהקהילה הבינלאומית לא איתנו. אבל אני, כל מה שאני יכול להציע זה את הניתוח של המצב, ולומר ביושר שכל עוד זה, נכון, זה עבודה מאוד קשה, ויכול להיות שלא נצליח. אבל כל עוד זה לא יקרה, השבעה באוקטובר הבא, על הקיר, עכשיו מולנו. אם לא נשנה את האידיאולוגיה של הפלסטינים, זה רק שאלה של זמן, עד שהם יתחילו לבנות כלים חדשים, נשק חדש, ולנסות לפגוע בנו שוב ושוב. אתה שומע את זה מאנשים היום. אתה שומע היום אנשים ברצועת עזה, שלא לדבר על ראשי חמאס, שאומרים, יש 8 באוקטובר, 9 באוקטובר, 10 באוקטובר. הדברים האלה, הכתובת על הקיר.
אתה חושב שהפלסטינים יוכלו לוותר על מה שהם רואים אותו כישות מדינית אחת, יהודה ושומרון ועזה, ואיזשהו חיבור יבשתי ביניהם?
אני לא חושב שבכך הם מעוניינים. האפשרות הזאת הוצאה ביותר מפעם אחת, וכאמור נדחתה. אני רוצה להזכיר, במהלך 30 שנות תהליך אוסלו, היו לפחות שני מאמצים גדולים מאוד. אחד ב-2000, על ידי ברק וגם קלינטון. אחד ב-2008, על ידי אהוד אולמרט, שהציעו כל מה שהפלסטינים לכאורה דרשו, אגב, מה שכאילו עכשיו מציעים שוב, כן? ולא נענה בחיוב. האפשרויות האלה לא נענו בחיוב, כלומר, הבעיה היא לא עזה, יהודה ושומרון ואיזשהו כביש שמחבר, אלא הבעיה היא קיומה של מדינה יהודית. עכשיו, אני יודע שיש אינטרסים בינלאומיים מאוד מאוד מורכבים, למשל ארצות הברית, יש לה ראייה אחרת של המצב, אנחנו חרדים לגורלנו ולקיומנו, הם לא רואים את זה ככה, הם, יש להם אידיאולוגיה אחרת, ויש להם אסטרטגיה אחרת, והם מוטרדים מסין ומרוסיה, ולא רואים באיראן איזשהו גורם כל כך משמעותי. ויש בישראל גורמים, אני חושב, שיותר מחוברים, יש להם אולי יותר קשרים לאמריקאים, ומנסים בעצם אולי לקדם איזושהי עיריית עולם מהסוג הזה. אני חושב שחשוב מאוד להגיד שאלה חלומות באספמיה. אנחנו לא בפעם הראשונה נמצאים במקום הזה, לצערי הרב גם ארצות הברית יש לה רקורד לא כל כך טוב, אני רוצה להזכיר את הנסיגות הבהולות מאפגניסטן, הדרך שבה התנהלה המלחמה בעיראק, אני עם כל הכבוד לארצות הברית, זו באמת מדינה ידידה ענקית, מדינה מרשימה, הישגים עצומים, בכל הקשור להבנה של המזרח התיכון, אני אתנסח בעדינות שאני אומר שהם לא תמיד צודקים.
דוקטור עדי שוורץ, יש איזושהי שותפה ממדינות הערביות שישראל מנרמלת איתם את היחסים, אולי מנסה להתקרב אליהם, כמו לדוגמה סעודיה, בוודאי ירדן ומצרים, שיהיו שותפות למהלך שלא כולל בתוכו מדינה פלסטינית עתידית כלשהי?
תראה, קודם כל, אני אענה לך מהסוף. אני חושב שבהינתן שנצליח לייצר את השינוי הזה, כלומר, שהפלסטינים יתחילו לדאוג לעצמם ולא לנסות להרוס את ישראל, אני בהחלט חושב שבסוף הדרך ראוי לדבר על שלטון עצמי פלסטיני. אני בהחלט חושב שישראל לא צריכה לשלוט בפלסטינים, בדיוק כמו שאני חושב שהפלסטינים לא צריכים לשלוט בישראל. כלומר, אני בהחלט חושב שאפשר להציג יעד סופי שהוא שלטון עצמי פלסטיני. אני אגיד עוד דבר. אני חושב שגם סעודיה וגם איחוד האמירויות יש אצלהם פער גדול בין מה שנאמר בפומבי לבין מה שהם באמת רוצים. ודבר אחרון שחשוב מאוד להבין הוא שחיסול חמאס הוא התנאי הראשון. כל עוד חמאס מסתובב בשטח, אפילו האויבים הגדולים ביותר של חמאס לא ירימו ראש. אותו דבר מה שקרה בגרמניה הנאצית. כל עוד היטלר התחבא בבונקר שלו, אף אחד לא היה טיפש דיו כדי לצאת לחוצה ולהגיד שהוא מתנגד משטר. ברגע שהיטלר נעלם מהשטח, היה לך הרבה יותר קל לייצר סלופות. אני חושב שגם ברגע שחמאס יפסיק להתקיים, גם סעודיה, גם איחוד האמירויות, יהיו הרבה יותר פתוחות לאפשרויות שיכולות לחבר אותן, לקשר אותן ולנסות להוביל אותנו למקום יותר טוב.
דוקטור עדי שוורץ, תודה רבה.
תודה לכם.
האזנתם לעוד יום. עורך הפרק הוא יותם רוזנוולד, תודה לכן עוז על עיצוב הקול והמיקס. עורך עוד יום הוא דניאל אופיר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי לכולם, ולעוד הסקטים מבית תאגיד השידור הישראלי אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסקטים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי בפייסבוק או ב-X, זוהי רשת טוויטר. אני יואב קרקובסקי, שורות טובות, נשתמע.